אנחנו התחלנו את הנושא בשבוע שעבר של מעשה וחפץ. והבאנו כמה דוגמאות שבהן הלכה מדגישה או את המעשה, פעולת האדם, והחפץ הוא תפל, או שהחפץ הוא העיקר. הנה יחיל, יש לי פה שני דפים בשבילך. או שהחפץ הוא העיקר, יש גם מושב בשבילך אם תרצה, אבל אולי תרצה שם בשביל המחשב, לא יודע. והחפץ הוא העיקר והמעשה הוא תפל. והבאנו דוגמה מהסוגיה של בישול בכלי שני לגבי מה שנקרא קל יד בישול, כגון מליח הדג, שהוא מאכל שאפשר בקלות לבשל אותו. אז למרות שיש לנו כלל בכל התורה כולה שכלי שני אינו מבשל, דהיינו שצורת הפעולה של בישול בכלי שני איננה חשובה לצורת בישול, כי מבשלים בדרך כלל בכלי ראשון שעל גבי האש, וכאן מדובר בכלי שני. מכל מקום, הגמרא קובעת שבנוגע למלאכת שבת הוא חייב בקליה בישול, קליה מקוף, קליה בישול בכלי שני. אז פה אנחנו כאילו מורידים את תנאי או דרישת ההלכה לגבי הפעולה, פעולה ש, שאינה חשובה כפעולת בישול מבחינת אימת המידה של כל התורה כולה, למשל באיסור בישול של בוסר וחולב, או באיסור בישול של קורבן פסח, אז כלי שני אינו מבשל. זה הכלל, התורה לא החשיבה פעולת הבישול בכלי שני כפעולת בישול. ומכל מקום בשבת, למרות שהדרגה הזאת של פעולת בישול היא דרגה פחותה יחסית לפעולת כלי ראשון, אבל פה מדובר בכלי שני, מכל מקום הוא חייב המלאכת בישול באותם מאכלים שאפשר להכין אותם ולהפוך אותם לראויים לאכילה על ידי בישול בכלי שני. אז הסברנו שבנוגע למלאכת שבת העיקר הוא תיקון החפץ. התורה נתנה לנו איסור שבמשך שבת אסור לתקן חפץ, להפוך אותו לדבר מדבר שאינו ראוי לדבר הראוי על ידי אחת משלושת למתת מלאכות. ואם כן, העיקר פה הוא לא הפעולה, אלא העיקר פה הוא החפץ. אם אני יכול לתקן את החפץ ולהכשיר אותו לאכילה במקרה הזה של קל יד בישול על ידי פעולה שבכל התורה כולה איננה חשובה פעולת בישול, אבל בנוגע למלאכת שבת היא נחשבת לפעולת בישול, משום שבסופו של דבר על ידי הפעולה הזאת השגתי את המטרה שלי בחפץ, להפוך אותו לחפץ הראוי לאכילה. אז אם כן, אני אומר ככה, שבנוגע לבישול כלי שני, יש לנו דוגמה שהחפץ, החפץ, דהיינו התוצאה הסופית בחפץ, להכשיר אותו לאכילה, החפץ קובע את הפעולה. דהיינו, פעולה שמבחינת כל התורה כולה איננה נחשבת לפעולה, במקרה הזה פעולה בישול, התורה החשיבה אותה כבישול, משום שכאן הבישול הוא בעצם אמצעי שעל ידו אני מגיע לידי מה? לידי תיקון החפץ. החפץ קובע את הפעולה. נתנו עוד דוגמה, וזאת היא סוגיה שאני רוצה ללמוד אותה קצת מבפנים, הסוגיה של נר שבת. דהיין, שלעומת נר חנוכה, בנר חנוכה מילתא דפשיטא היא שהדלוקה עושה מצווה, כך אנחנו פוסקים, ואם כן כל הדגש הוא על פעולת ההדלקה. בניגוד לכך, ייתכן, זה מה שאנחנו רוצים לעיין, שבנוגע להדלקת נר שבת, החפץ קובע את הפעולה. דהיינו, הנר דלוק הוא העיקר. אז אם יש לכם את המאמר הזה מהספר של רב אדלר, של רב יצחק אדלר, בנוגע לנרות שבת, הוא חוקר את החקירה הזאת, האם נשים את הדגש א' על פעולת ההדלקה, להדליק את הנר, וכך משמע מנוסח הברוכה, להדליק נר שבת, או דילמה, המצווה מתקיימת על ידי הנר, העיקר הוא לקיים, להביא לעולם נר שהוא דולק, נר שממנו אני יכול להנות, ואם כן החפץ הוא העיקר, והפעולה היא משנית. וכאן הוא רוצה לתת לזה שלוש נפקמינות להלכה. א', הוא מביא תוספות במסכת שבת בפרק קירו בדף חופי. יש בתוספות חקירה, אף המינה של רבנו תם ומסקנה של רבנו תם. מה הדין אם יש לי נר שהוא דלוק מזמן? הוא לא נדלק לצורך מצוות נר שבת. יש לי נר שהוא קבי וקיימי, הוא כבר קיים מזמן. האם ההלכה מחייבת אותי לכבות את הנר ולהדליק אותה פעם נוספת לצורך או לשם מצוות נר חנוכה? בואו נראה את זה בפנים. עין תוספות בשבת חופיהם, ורבותיי, אני מדגיש שיש לנו תוכנית פה שאנחנו עושים תוכנית של שעתיים. השעה הראשונה, מה המטרה של השעה הראשונה בה אני מעביר שיעור, היא בעצם רק לתת לכם מר מקומוס לעיין בחברוסו בשעה השנייה.
לשמור.
כן, לשמור וללמוד. זאת אומרת, אתם עכשיו בגדר של שבי אל תעשה, כי אני עושה את כל העבודה פה להכין בשבילכם מר מקומוס. אני צריך את עזרתכם, משום שאני לא יכול למצוא את כל הספרים שאנחנו צריכים למצוא אותם. אולי דרך היבו בוקס נוכל למצוא אותם. לדוגמה, אני זקוק לספר של רבי חזקאל בורנשטיין, אם תוכל למצוא אותו אולי יחיאל. זה נקרא דברי יחזקאל, זה סוגיות של שעס, ויש להם הרבה הרבה חידושים. היה ראשים במיר באירופה לפני 100 שנה, רבי חזקאל בורנשטיין. אבל הספר נעלם לי, היה לי את הספר בחוץ לארץ, עכשיו כנראה שיסורים, ארץ ציון נכנס ביסורים, ואני לא מוצא את הספר. דברי יחזקאל, רבי חזקאל בורנשטיין, אולי תמצאו אותו. בהיברו בוקס. ספר נוסף שאני צריך אותו הוא האנציקלופדיה תלמודית. אין לי פה גישה לבר אילן, ולכן אני לא יכול להוציא את זה, אבל אולי בהמשך תוכלו להוציא את זה בשבילי. על כל פנים, מה כתוב בתוספות במסכת שבת? הגמרא רושמת שם, הגמרא מנסחת שנר שבת חובה. אז תוספות לכתחילה, בתחילת דברי הם הבינו מה פירוש הביטוי חובה, שזה יהיה נושא בפני עצמו, בעצם שנגיע לה בעוד כמה חודשים, אם נמשיך את הלימוד הזה בעזרת השם. יש הבדל בין מה שנקרא חובה למה שנקרא רשות, וזה גם מפתח לכל השעס. אז תוספות מביאים גמרא במסכת חולין, שמים אחרונים חובה. ומה פירוש מים אחרונים חובה? חובה, הכוונה היא רשות. חובה גמורה נקראת בלשון השס מצווה. אז אם הגמרא הייתה אומרת שמים אחרונים מצווה, אז הייתי אומר שבכל מקום, בכל מקרה, בכל מצב אני חייב ליטול את הידיים אחרי הסעודה מים אחרונים. אבל כיוון שלא כתוב מצווה אלא כתוב מה? חובה, הכוונה היא רשות, מי שרוצה יעשה את הדבר הזה. גם בהדלקת נר שבת, הגמרא משתמשת באותו מינוח של חובה, והמונח חובה משמעותו רשות, כך אומר רבנו תם, לכתחילה, באב המינה שלו. אז הוא כותב ככה, אין לברך על הדלקת נר שבת, לא תקנו ברכה על הדלקת נר, כי חכמים תקנו ברכה דווקא על מצווה ולא על חובה, וחובה היינו רשות. כי נאמרים בחולין מים אחרונים חובה, ואינם טעונים ברכה, לא תקנו ברכה על מים אחרונים, משום שמים אחרונים זה רק חובה. מה פירוש חובה?
רשות.
כל אחד מביא מים אחרונים לשולחן ואומר, מים אחרונים חובה, אז תגיד לו, מה פירוש חובה? רשות. ככתוב, אומר רבינו תם שזה שיבוש, למרות שהיו אלו שטענו ככה, יש לזה טעות, ואומר, לא דומי הדלוקס נר שבס למים אחרונים. מים אחרונים לא הביא אל שם הצולה ביעלמו להציל אותו ממלך סדומיס, אז זה נקרא הצולה. אבל אין בזה מצווה, כמובן, הוא שמע את המודס נפשו, שעושה אדם צריך לשמור את הנפש, אבל לא מברכים ברכה על פעולה שהיא נעשית למנוע, למנע מאיזשהו נזק גופני. מה שאין כן, הדלקת נר שבת היא חובה של מצווה, ואיזו מצווה? מצוות עונג שבת. טוב, על זה יש דיון רחב, זה לא נוגע לענייננו, אם המצווה של נר שבת היא מצווה של עונג שבת, או דילמה מצווה של כבוד שבת, אבל זה לא הנושא שלנו היום. וכמה חובות הן דטעונים ברכה, הוא מביא הרבה דוגמאות שבהם הש"ס אומר שיש חובה ויש ברכה. אם כן, המילה חובה יש לה שתי משמעויות, לפעמים החובה היא רשות, דהיינו במים האחרונים חובה רשות ואין לברך, אבל יש לפעמים שהמילה חובה משמעותה חובת מצווה ותקנו עליה ברכה. והוא רבינו תם סובר שיש מצווה להדליק את נר שבת. עכשיו אותם שטענו יש רוצים לומר בהם המינה של התוספות שאין חובה להדליק נר שבת, אין חובה, זה כמו רשות, הם הביאו ראיה. מה הראיה שלהם? אם הייתה מודלקת ועומדת, יש לו כבר נר דלוק מזמן, לא צריך לחבוטה ולחזור לדליקה. אז פה אני רוצה להוסיף אולי משפט משלי, רק להביא את הכוונה של תוספות. בנוגע לנר חנוכה, אם יש לי למשל נר שהדלקתי אותו באמצע היום בערב חנוכה חבדל בכסלב, אז בליל, בהגיע ליל חנוכה, אני חייב לחבוט את הנר ולהדליק אותה שוב. ואילו בנוגע לנר שבת, כך טוענים היש רוצים לומר, אם יש לי נר דלוק מבעוד יום, דהיינו מוקדם בבוקר לפני פלג המנחה, אז אני לא מחויב לחבוט את הנר כדי להדליק אותה פעם נוספת. וזהו ראיה שאין מצווה של נר שבת, ולכן חובה היינו רשות ואין לברך על המצווה הזאת. אומר רבינו תם אין נראה, אין להם שום רגל לעמוד עליה. למה? גבי כיסי אדם, כתוב בגמרא בחולין בדף פ"ז בסוגיה של כיסי אדם, שכיסו הרוח פוטר, הוא לא חייב לגלות שוב את הדם על מנת לחסות אותו, כי הרוח כבר כיסת הדם. ואפילו הוכי, כשמחסה צורך לבורך. אומר רבינו תם שיש שני דברים שונים ואי אפשר להשוות ביניהם. ייתכן שבדיעבד, אם יש כבר המצווה קיימת בעולם, אני לא חייב לבטל אותה כדי לבצע את הפעולה פעם נוספת, ובכל זאת כשיש צורך לעשות את הפעולה, אני אברך על הפעולה. למשל כיסי אדם, כיסו הרוח פוטור, אבל אם לא כיסו הרוח, הוא חייב לחסות אדם וגם לברך על הכיסוי. הוא הדין והוא הטעם, אומר רבינו תם בשבת, אם יש לך נר דולוק, אתה לא מחויב לכבות את הנר כדי להדליק אותה שוב, אבל אם אין לך נר דולוק מבעוד יום, אני מתכוון מוקדם, אז אתה חייב להדליק ולברך. אז אם כן, ייתכן, אומר רבינו תם, שאפילו אם אני מודה לך בהודו הסבל דין, שאני לא חייב לכבות את הנר כדי להדליק אותה שוב, כי אין לה פעולה הזאת שום חשיבות, ואני לא משיג שום מטרה אם הנר הוא כבר דלוק. מכל מקום, אם אין לי נר דלוק, יש עליי חובה ומצווה להדליק, ונפקא מינה שאני מברך עליה. מילה, הוא מביא ראיה ממילה נולד מהול, אדם שאין לו אורלוס, הוא נולד מהול, בכל זאת הוא חייב למול אותו לפי אותו מאן דאמר, יש לזה מחלוקת איך אפשר למול ילד שאין לו אורלוס, וזה נקרא תופס דם ברית. ועל זה הוא מברך, כך כתוב בגמרא ברב אלעזר במילה, בסוף מסכת שבת. אז הנה עוד דוגמה, שאם המציאות כבר קיימת, אין שום טעם לעשות, אבל בכל זאת, אם אני עושה את המצווה, אני מברך עליה. עכשיו רבינו תם חוזר בו, ועוד נראה לרבינו תם, אני מוסיף את המילה, אם אפילו, זה התוספת שלי, אפילו אם היה כבר נר דולוק, ועומד מבעוד יום, צריך או חייב לכבות אותו ולחזור ולהדליקו, והוא מביא ראיה על כך. אז פה יש לנו מחלוקת למעשה בין ההווה מיניה של רבנו תם ובין מסקנתו, מה יעדין אם יש לי נר דלוק מבעוד יום, האם אני חייב לכבות אותו כדי להדליקו פעם נוספת עם ברכה. בהווה מיניה רבנו תם סובר לא, ולמסקנה הוא סובר שכן. אז כאן בספר הזה הוא רוצה לתלות את ההווה מיניה והמסקנה של רבנו תם בחקירה הזאת. מהו העיקר? העיקר במצווה הזאת הוא הנר, והפעולה היא משנית, היא רק בעצם אמצעי שעל ידו אני מגיע לידי נר דלוק. אבל אם נר דלוק כבר קיים בעולם, אז אין עליי שום חובה להדליק את הנר. או דילמה, המצווה היא לא בחפצה, בחפץ של הנר, אלא במה? בפעולת האדם, בפעולת מעשה הדלוקה. ואם כן, למרות שיש כבר נר שקיים בעולם, בכל זאת אני מדגיש ואני מתחיל עם האדם ופעולתו, דהיינו הדלוקס נר הנר. שנית, עוד נפקמין, ועוד פעם בחברוס אני מקווה שתוכלו לעיין בזה ולפלפל בזה, כן או לא, נפקמין לפי המוגן אברוב. באותם זמנים היה מנהג, כמו שיש לי פה כיסא בשבילך, גם כן יש לי פה טקסט בשבילך, שבוע טוב. אז יש כאן חידוש של המוגן אברוב. באותם זמנים הם היו עושים את החופה בערב שבת. אתם יודעים למה? פשוט לחסוך את הכסף, משום שהם כבר הכינו סעודה לשבת, אז אותה סעודה תשמש גם, אפשר לקרות שתי ציפורים במכה אחת, אותה סעודה גם תשמש בתור סעודת נישואין. על כל פנים, לא רצו לקבל את השבת עד שעה מאוחרת, כדי שיוכלו להקדיש את כוחם לחופה וכו' וכו'. אבל מה שקרה הוא שכיוון שהחרו את קבלת השבת עד ממש הדקת ה-90 או 99 אפשר לומר, אז כבר לא הספיקו להדליק נר שבת, והנה כבר החשיכה. מה עושים? ברוך. וזה כנראה היה מנהג קבוע ומשהו שקורה לא פעם באלף שנה, אלא משהו מצוי מאוד. אז אומר המוגן אברום בסימן ריש סמך גימל, שבשם המערם, כשיש חופה בערב שבת ומחרים בה עד לאחר שקיע סחמו, ואיש אין רוצה לקבל שבת לפני החופה, אז יש לה שתי אפציות. א', תדליק נר בלא ברכה קודם החופה, ואחר כך בחשיכו. זאת אומרת, היא לא יכולה להדליק את הנר בשבת, כמובן, זה מלאכת שבת, מלאכת סבור. אבל אם היא תדליק את הנר לפני שבת, והיא לא רוצה לקבל על עצמה את השבת, אז אין דבר. היא עשתה את פעולת המצווה, אבל אחר כך, לאחר חשיכה, תפרוס ידה על הנרות, זאת אומרת, היא תנה מהנר, ואז תברך. עוד דילמה, יש לו עוד אלטרנטיבה, תאמר לגוי, להדליק לאחר חופה והתברך. אז המוגן אברום עומד כזה דבר, וזה חידוש מפליא, שאף על פי שהגוי ידליק את הנר, אז הייתי אומר אולי על פי הסברה הראשונה של רבנו תם, טוב, יש לי כבר נר דולק וקיום, אז אני פטור מהמצווה. לא, אומר המוגן אברום, הגוי הדליק את הנר והיא מברכת אשר קידשנו מצוותיו וציוונו בברכה. כלומר, לא התכוון המוגן אברום לומר שבמידה ויש כאן נר דולק ונר שקיים, על ידי זה שהגוי הדליק את הנר, לכן אין בכלל חובה להדליק את הנר. לא, יש חובה. כי אם אין חובה ואין מצווה, אז אי אפשר לבוא ולומר שקדושת המצוותיו וציוונו. אלא עצם העובדה שהמגן אברהם הוסיף את המילים הללו שהיא תברך, ומי עושה את פעולת ההדלקה? הגוי. זה מפליא. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז הוא אומר ככה, לפי מה שכתבנו, אולי אפשר להבין את המגן אברהם, כי הרי אם יש דין של שליחות, שליחות של אדם כמותו, אבל גוי לא יכול בשום פנים ואופן להיות שליח. אז אם כן, מבחינת הדרישות של ההלכה אוניברסליים לכל תרקולה, פעולת גוי איננה נחשבת למה? לפעולה. אי אפשר להחשיב אותה כפעולה שאפשר לברך על פעולה של גוי. ונילה פריש בקטע הבא, שלפי המגן אברהם נוחרי מדליק את הנרות והיא חייבת לברך על הנרות, וברור ופשוט שאם כן המצווה היא נר דולק, כלומר לא פעולת הדלקה, היא לדאוג לכך. הפעולה איננה אלא אמצעי, כמו שאנחנו אומרים, להשיג את המטרה של חפצה של נר דולק. ואם כן, אם יש נר דולק, פה הוא אומר לכבוד שבת, לפני כן הוא אומר עונג שבת, כנראה שהוא שינה דעתו באמצע פה, לכן היא יכולה לברך על הדלקת הגוי. אם כן, בכל התרקולה אין שליחוס לגוי ופעולת הגוי, אי אפשר לחשיב אותה כפעולה וניתן לברך על פעולת גוי. כאן יש שליחות לגוי, וזה רבותיי מזכיר לנו את מה שראינו לפני שבוע לגבי מעילה בהקדש, שאפילו אם אני שולח גוי לעשות את פעולת הנאה מההקדש, אני חייב מישהו מעילה. אין שליחוס לגוי. ואפילו אם הוא שולח יהודי, למשל נניח שהגזבר מעביר מעות של הקדש ליהודי ומבקש ממנו שהוא יוציא את הכסף, הוא ישתמש בהם וינה מהם, אף על פי שהיהודי הזה אינו מודע לכך שהמעות הללו הן מעות של הקדש, ולכן לגבי היהודי שהוא למעשה הוציא את הכסף ומעל בהם, הוא לא חייב מדין מילה בקור במילה, אלא מי חייב? הגזבר ששלח אותו. אין שליח לדבר עבירו. אז אמרנו שהדין של מעילה מתחיל ונקבע על ידי החפץ, שלא לחלל את קדושתו של הקדש, ואם כן הפעולה היא משנית ואני מוריד את דרגת החובה. או לדוגמה שליחוס יד בפיקדון שהבאנו לפני שבוע, כאשר השומר שולח יד בפיקדון, אם הוא ממנה שליח לשליחוס יד, אז הוא חייב המשלח למרות שאין שליח לדבר עבירו, כי העיקר פה היא החפצה ולא הפעולה, והחפצה קובע את הפעולה, ולכן אני מוריד את דרישות ודרגת הדרישה של הפעולה, ויש כאן דין מיוחד של שליח. ואם כן הוא הדין והוא הטעם לגבי נר שבת, למרות שאין שליחוס לגוי, אבל כאן שהגוי עשה את הפעולה, הפעולה איננה חשובה בפני עצמו, אלא החשיבות של הפעולה היא כדי להגיע למה? לנר דולוק. ואם כן היא הישראלית שביקשה ומינתה את הגוי כביכול במרכאות כפולות כשליח, אז היא קיימה את המצווה משום שיש כאן נר דולוק. ושלישית הוא רוצה לחדש, וזה על פי הסוגיה בשבת אבחוב דלד, חידוש פשט במחלוקת בין אביי ורובו איך להבין את רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר אין מדליקים ביתרון מבני כבוד השבת, וחכמים חולקים הם עתירים בכל השמונים. את זה אנחנו במשנה הזאת אנחנו מכירים מבמה מדליקים למי שנוהג לומר את המשניות האלו. הגמרא אומרת רבי שמואל אומר מה הטעם של רבי שמואל שהוא פוסל יתרון לנר שבת. אומר רבו, או רובו, יש קוראים רובו, מתוך שריחו רע גזירו שמייניחנו וייצא. אני לא מבין, הוא כבר עשה את ההדלקה, לא מצאינו למשל בנר חנוכה שרבי שמואל יפסול את היתרון מפני שהוא מחמת הריח הרע של היתרון הוא בורח משם. אבל הבאי וייצא, אז מה אכפת לי? ואת הבאי מניח שיש כאן צד השוואה בין נר חנוכה לנר שבת. באותה מידה שרבי שמואל הכשיר יתרון לנר חנוכה, הוא יכשיר יתרון לנר שבת. מה אכפת לי אם מחמת הריח הוא יברח משם? הוא עשה את פעולת ההדלקה ובזה הוא סיים את המצווה. ואני רואה דאביי וכאן הוא גורס רובו רובו חולקים בעיקר הדין של הדלוקס נר שבס מה המצווה של הדלקת נר שבת אביי סובו שהחיוב הוא מייס הדלוק אז אם כן כל המשקל כל הכובד הוא על המייס הפעולה של הדלוקו אם כן אביי סובר מה אכפת לי אם הוא יצא משם ויברח משם אי אפשר להסביר את רבי שמואל שהוא פסל את היתרו מטעם זה ויצא כי לא אכפת לי הוא מניח את הנר לאחר ההדלקה הוא כבר קיים את המצווה בהדלקת הנר ובדיוק כמו הדלוקה עושה מצווה נר חנוכו אבל רוב הסובר שמצוות נר שבס הוא בנר דולק דהיינו שיהיה לו נר דלוק בתוך ביתו והוא ינה מהאור ואת המצווה הזאת הוא לא קיים כאן בסוף הוא מביא פה את הסוגיה שלנו בפסוחים, יחיל אתה היית איתנו נכון? לפני שיצאת לחוץ לארץ, שלמדנו את הסוגיה של על ולי במסכת הפסוחים, זכרו לך? לא,
קצת.
אז יש מחלוקת לגבי נר שבס באיזה נוסחה לברך אם לברך להדליק נר שבס או להדליק על הדלוקס נר שבס בעל אז כפי שדיברנו לפני שבועיים
אם הגוי מדליק אז כנראה שצריך להגיד על
ולא זה מובן בו של עצם העובדה שלפי המוגן אברום אפשר לקיים את המצווה בגוי אז אפילו אם אני לא מקיים את המצווה על ידי גוי אבל המצווה היא לא הפעולה למד לעשות כמו שדיברנו אלא על החפצה של הנר מתי שמברכים על החפצה אז מברכים בעל ונתנו אם אתם זוכרים דוגמה למשל בנטילס לולוב שמדאג בי נופיק בי אז אי אפשר לברך בלמד כי הוא כבר הגביע את הלולה ויצא ידי חובה אז הוא רק יכול לברך על הקיום של המצווה כמו שדיברנו ואז הברכה משתנית מלמד לעל אז הוא מביא פה שהרמם סובר שבמצוות נר שבס מברכים בלמד, להדליק, כמנהגנו. למה? כי המצווה היא לעשות עצם פעולת הדלקה. מה שאין כן, הירושלמי סובר שמדליקים בנוסחה של על מצוות נר שבס, על הדלקת נר שבס, משום שהמצווה היא הנר. אז אם המצווה היא הנר, אי אפשר לברך על הפעולה, כי הפעולה היא תפילה. אז זה יופי של שליל פה רבותיי כשתעברו על זה מבפנים בחברוסה שימו לב שלפי הרמב״ם הוא תולה את הדין של פעולה סגלוקה מחמד כך שהרמב״ם סובר שהנוסח של הברכה היא למד אבל אני לא יודע תהיינו אני רק אומר ברמז אם זה מסתדר עם כל שלושת הנפקמינות הראשונות שלו כי הוא כבר מחייב את הרמב״ם לתפיסה אחת אוקיי עכשיו רבותיי אנחנו רוצים לעבור לסוגיה שנייה והיא הסוגיה של מצוות מעקה אז זה נדמה לי יש לכם מעבר לדף זה מופיע אצלכם אולי מצוות מעקה ניסיתי לצלם אותו אבל אם מישהו מצא את זה תגיד לי רק שאני יודע שמצאתם מצוות מעקה לא מצאתם?
לא
מישהו מצא מצוות מעקה? אכן בדף שמסרתי לכם אולי פה? אני
זה שני אותו דבר
טוב עשיתי יש פה בלגן מסוים אתה יכול רק הנה מצוות מעקה זה לא קיבלתי מצוות מעקה ומה יש לכם פה נר שבת מצוות מעקה בסדר אז אני מבקש סליחה פשוט מהי המצוות מעקה? המצוות מעקה היא עצם בניית המעקה דהיינו הדגש הוא על הפעולה של עשיית מעקה או דילמה המצווה היא קיום המעקה זאת אומרת שהתקיים בעולם חיפת שנקרא מעקה דהיינו אותו גדר שמסביב לגגו אז הוא רוצה להגיד שזה מחלוקת בין ההווה מינה של המחנה אפרים לבין המסקנה של המחנה אפרים כי יש כאן מנחת חינוך המנחת חינוך רוצה לדעת האם בעל הבית חייב לבנות את המרכב עצמו, דהיינו שהיא מצווה שבגופו לעשות פעולת בניית המרכב, או דילמה בשלוחו, או שם הוא יכול לקיים את המצווה הזאת על ידי שליח.
כאן יש דרגה עוד יותר
פחותה
של גוי.
ייתכן גוי? זהו, זה יהיה הספק של המחנפיים, האם ניתן לברך על עשיית מעקה כאשר הגוי הוא זה שבונה את המעקה. ועל הספק הזה המחנפיים מתלבט, הווה אמינא ומסקנא, יש לו מחשבה ראשונה ואחר כך הוא דוחה אותה. אבל במנחת חינוך היה פשיט עלי שאי אפשר לקיים את המצווה של מעקה על ידי גוי. גוי בשום פנים ואופן לא יכול לשחק, לא יכול לשמש בתור שליח, אין שליחות לגוי. אז כבר דיברנו שמתי שהתורה, מתי שההלכה קובעת את המעשה כעיקר, אז מעשה של גוי אינו נחשב למעשה, וזה כלל בכל התורה כולה, חוץ מאותן מצוות שבהן המצווה היא לא המעשה הפעולה אלא קיום החפץ. אבל כאן המנחת חינוך כנראה הבין שהמצווה היא ועשית מהגג לגגך, דהיינו עצם העשייה. ואם כן, גוי ודאי לא יכול לשמש בתור שליח, ואין נוכרי, שמתי דגש פה, אין נוכרי יכול לבנות מעקב בשביל ישראל. חזינון, ככה לשון של המנחת חינוך, תו מצוס עשה ככל מצוס עשה שבתורה, ואם כן נראה ברור תהו בעצמו או על ידי שלוחו יעשה את המצווה, תו מצווה דרמי עלי מחויב הוא או שלוחו כמו מילה ופשט, תשומה ופשט, חלה וכדומה. אבל אם הוא עושה מצווה על ידי, שימו לב פה, הוא מוסיף כל מי שאינו בר דעס, כגון חירש, שוט וקוטון, חירש, שוט וקוטון, לבני דיינינו, והם לא מסוגלים לעשות, לבצע פעולה שנחשבת על פי דין, לפי ההלכה, כפעולת מצווה. וגוי, אז אם כן, ביקשתי מהקטן, יש לי קטן שהוא בן 12, הוא מאוד חזק ובריא וגם מתוחכם, הוא לא יודע איך לעשות מעקה. לא יצאתי ידי שליח מצווה, למה? כי דלב בר שליח הוא אין שליחוס לקוטון. בלי נדר, תזכירו לי שאני רוצה להגיע לסוגיה בעזרת השם של גר קוטון, מטבילין עושה על דאס בזדין, ואיך אפשר להבין שקוטון מסוגל למנות שליח, כי כתוב שבית נעשים שליח של הקוטון כדי לבצע את הגירוס, וזה פלא, כי אין שליחוס לקוטון. קוטון הוא מופקע משני הכיוונים, א', הוא לא יכול להוות שליח, ושנית הוא לא יכול להיות שליח.
זכים לאדם שלא בפניו.
אולי זכים לאדם שלא בפניו, זה לא מטעם שליחוס, אלא דין מיוחד. וזה הספק של הגמרא במציאים, אם זוכה מטעם שליחוס או לא מטעם שליחוס וכולי וכולי. אז זה יהיה מה שאני קורא כלל מיוחד בש"ס.
אבל עדיין הביטוי שם
מספק דין
הם שליחים.
אז אם זה מדין שליחוס או מדין זכיר, בגמרא כתוב זכיר, כך כתוב בגמרא. אוקיי, בסדר, לא ענייננו עכשיו, אני רק מבקש מכם, כי אני עלול לשכוח דבר הזה. אז לא קיים את המצווה, הוא ביטל מצווה עשה. נו, אף על פי, אומר שם מנחס חינוך, יש במעקה שני דברים. יש כאן מצוות עשה, ויש כאן מצוות לא תעשה, לא תוסים דומים ועשיך. אז לגבי הלאו, אז בזה אני יוצא ידי חובה להימנע ולהיזהר מעבירת הלאו על ידי קיום של מעקה. מה אכפת לי איך המעקה הגיע? אפילו מהמעקה ירד מן השמיים, אז אין עליי איסור והזהרה של לא תוסים דומים ועשיך. אז כל שכן עם הקוטון הוא זה שיצר ובנה את המעקה. אבל לגבי המצוס עשה של בסיסו, כאן אין עשייה אלא על ידי בעל הבית עצמו, על ידי שלוחו, כמו הפרשת שומס ומייס וכדומה. ולכן אומר מנחס חינוך שאי אפשר לקיים את המצווה הזאת של בסיסו על ידי קוטון. ובזה רוצה לתרץ את קושת התוספות במסכת קידושין דף למד ד' דיבר מסקל מקה, שם כתוב שנשים חייבות במקה דמי מצוס עשה שלא הזמן גרומה. מקשה התוספות, אפילו אם היינו מניחים שיש זמן למצווה הזאת של מקה, בכל זאת יש לאו, אם נוגע ללאו, אם אין שום נפקא מינה בין מה? בין איש לאישה, ולפי מה כתב ניחא, תהי בתורס לא ססה, ודאי שאישה הייתה יכולה לקיים את הלא ססה, זאת אומרת להימנע ולהיזהר מעבירת הלוץ על ידי גוי, על ידי חירשות וקוטון. אבל כאן התורה חייבה אותנו במצוות עשה של ועשיסו, וכאן אני צריך או שהיא תעשה את המעשה בעצמה או על ידי שלוחה, והשליח חייב להיות בר הוכי, בר שליחוס. ואם כן, אם היא שולחת קוטון או גוי, לא קימה את המצווה. אז אם כן, זה מה שהגמרא רוצה לקבוע, האם האישה חייבת במצווה הזאת בקום ועשה של מכה לעשות את המצווה בגופה או על ידי שלוחה שיש לו תוקף של שליחות, מעמד של שליח, וזה תלוי אם המצווה היא מצווה של זמן גרומה או לא. אומרת הגמרא, המצווה הזאת של מכה אין לה שום זמן, יומם ולילה וכל ימות השבוע והשנה, ולכן אישה חייבת. אבל אילולי כך, אילו הייתי מגדיר את המצווה הזאת של מכה כמצווה של זמן גרומו, כי שבס לאו זמן מכה הוא או משהו כזה, אז הייתי אומר שאישה פטורה. פשיטה, כפי שמקשה התוספות, שאישה חייבת היא מוזהרת בלב של אותו סיב, ולכן את הלב הזה יכולה לקיים כביכול על ידי גוי, על ידי חמישות וקוטון. אבל את המצווה החיובית של עשיית מעקה, את זאת היא לא יכולה לקיים על ידי גוי. כמש מלון, כיוון שהמשנה קובעת שמעקה היא מצטעשה שלא הזמן גרומה, אישה ממילא מחויבת, ומה שהיא עושה ידי קוטון או גוי אין בזה קיום מצווס ועשיסו, למרות שהיא כיסתה את עצמה, כן? כי היא מחוסה מבחינת עבירת הלאו, אבל את האסי אין לו.
אז היא אומרת ברכה או לא?
או, אז לפי המנחס חינוך אי אפשר לברך לא איש ולא אישה על מעקה על ידי חירסות וכל הגוי, משום שאומנם הימנעות מלא תעשה אפשר להשיג, אבל על הימנעות מלא תעשה לא מצינו ברכה. הברכה היא דווקא נתקנה על מצוות עשה, כמו שהראש אומר במסכת חולין, מדוע אם מצאת למשל בהמה, הראש חוקר מה הדין, מצאת בהמה והבימה היא לא במצב הכי 100%, ואי אפשר לדעת אם יש לה שעושה שסע מפרסס פרסו, אם יש לה סימוני קשרוס, אז יש חובה לבדוק את הסימנים לפני השחיטה. שואל הראש, בבדיגס חומץ מצאנו ברכה על בדיגו, למה לא מצינו בשום פנים ואופן בשעס, לא מצינו בשום מקום בשעס ברכה על מה? על בדיקה סימוני קשוס. אומר הראש, משום שבדיקה חזל תקנו אותה כמצוות עשה, אמנם מדרבנן, אבל יש מצוות עשה מדברי סופרים לבדוק את החמץ, ושאין כבדיקה סימונים, אומר הראש, אין בה אלא הימנעות מלא תעשה, כדי שהוא לא יאכל בהמה טמאה, אבל אין ברכה על הימנעות מלא תעשה. לכן למעשה, הלוך למעשה, לפי המנחס חינוך, אני מבקש מגוי לעשות לי מכה, האם אני אוכל לברך על עשיית המכה? שום פנים ולא אופנו. האם בכל זאת יש משמעות והשגתי מטרה כלשהי בבניית המכה על ידי גוי? התשובה היא כן. מה השגתי על ידי בניית המכה על ידי גוי? הימנעות מלא תעשה, מהלא תעשה של לא תעשה. האם ניתן לברך? בשום פנים ואופן לא, משום שלא קיימתי את המצווה. וכאן אנחנו מגיעים,
כאן אנחנו מגיעים
לספק של המחנפריים. המחנפריים מסתפק, ושוב פעם יחיל, אם תוכל, אני אודה לך מאוד להוציא לי את המחנפריים, אני לא יודע איפה המחנפריים שלי.
אני מצאתי לך את הדברי יחזקאל.
אוקיי, אז זה כבר הישג. אבל עכשיו את המחנפריים שלי לקח לי עצמו חנייה באיזשהו מקום בין שמה בקירות נילס ובין ירושלים, אני לא יודע איפה, ואני לא מצליח למצוא את המחנה אפרים, אבל כל פנים בהלכה שלוחים ושותפים בסימן יוד א', אומר המחנה אפרים נראה לומר דיוכל הבעל הבית לברך על עשיית מכה של גוי. היה נראה הלכה שלוחים ושותפים, תמצא את זה על הדף, אולי לא קיבלת את הדף, ממש בסימן יוד א' של המחנה אפרים, הלכה שלוחים ושותפים. המחנה אפרים הוא מחולק לחלקים שונים, יש לו חלק שנקרא הלכה שלוחים ושותפים, ושם הוא חוקר מה הדין של גוי לגבי מכה, האם הגוי יכול לשמש כשליח לבנות את המכה. אומר נראה לומר דיוכל לברך על אף על פי שהאובי כוחו מסור ויהי שליחוס אובי כוחו מהני מילי במידי דבוי שליחוס כגון שרומה, אבל במידי דלא בוי שליחוס ובלאו הכי יוכל חבר לסוטו. הוא שואל שאלה כזאת, מה יעדים אם אני בלי רשות, אני בלי רשות אלא בהתנדבות, אני בונה מעקה בשביל הגג שלך, האם בזאת קיימת את המצווה של מעקה? אם יש צורך לפעולה ולשליחות, הרי אין שליחות שלא מידיתו של אדם, לא מינית אותי ולא ביקשתי ממני להיות שליח, לשמש כשליח. אומר המחנה אפרים יוצא ידי חובוסו, שמעון הקים מעקה עבור ראובן בלא רשות, בלא ידיעה, ובכל זאת ראובן בעל הבית קיים את המצווה, לא חייב בשום מצווה אחרת. למה? כי לא חייבים בשליחות על המצווה הזאת. ומכוח החידוש הזה הוא מוסיף עוד חידוש, כל שאני לא חייב, אני לא צריך שליחות, גם גוי יכול להיות שליח, כי אין לזה תוקף וצורת של שליחות. וכגון בנידן דידן דאמתיק אין מכה לחברו שלא מדייתו, הרי זה שפיר, זאת אומרת יצא ידי חובה אותו בעל הבית, כי נמי עשור וכוכב והוא הדין והוא הטעם עם הגוי עשה את המכה, חושב כאילו עשור הישראל וחיוצא באיזה פילי פלון. רבו יסק, תשמעו משהו מעניין, הוא מביא פה רשב"א. הרשב"א סובר שאני יכול לבקש מגוי לטבול כלים במקווה, כלי עקום. אתם שומעים משהו מדהים מרשב"א, אחד מהראשונים שקובע שאני יכול לבקש מגוי לעשות את הטבילה של הכלי במקווה, דבר ש... האמת היא, לעולם לא זכיתי לשמוע כזה חידוש. אולי הקדוש ברוך הוא הציל אותי מלשמוע כזה חידוש. כי החידוש הזה הוא מרחיק לכת ביותר, לומר שגוי יכול להיות הטובל אז הכלים, כיוון דאי את בילו ישראל שלא מדייתו. אם למשל משה, אתה תיקח את הכלי שלי, שהוא זקוק לתפילה, ואתה תטבול אותו במקווה, יצאתי ידי חובה ואני יכול מותר לי להשתמש בכלי, כאילו אני טבלתי. אין שליחוס בלא דייתו של אדם, אלא לא צריך שליחוס, אומר הרשב"א, מה שעושה עושה והוא הדין בתפילס אקו מהני, זה מועיל.
תגיד את זה למפעלים הסינים, הם ימכרו את הכל, יבוא כבר
עם שטמפל,
חותם.
השאלה אם אפשר לסמוך על הגוי שבעצם טבל אותו במקווה כושר, אבל אם אין בעיה של נאמנות, אם יהיה לגוי נאמנות, אז לפי הרשב"א להלכה אנחנו לא פוסקים ככה. על כל פנים יש מצווה של טבילה, ולכן אנחנו מברכים על טבילת כלים, אלא שהרשב"א טוען בטענה בצדק, למה אני צריך שליחות במצווה זו של טבילה? אתה טבלת את הכלי שלי, ודאי שיצאתי ידי חובה, והכל 100% פיקס. אז אם כן, באותה מידה שאין צורך לשליחות ואפשר לקיים את המצווה הזאת בלי שליח, אז מה ישנו גוי?
אבל בכלי אין עניין ועשית מעקה לגגך, יש עניין שזה שלך אולי. בכלי זה לא משנה.
לא, ודאי שהביילוס,
אבל בגג המצווה זה על הבן אדם שהפרט שלו.
אה, ייתכן, מה, יש מצווה על כלי אפילו בלי ביילוס, אני לא יודע, אולי, אולי, צריך להיין בסוגיה בסוף המזור. אבל כל פנים, גם אם הבעלות היא תנאי, היא תנאי בחובס מעקב, עשית לגגך כמו שאתה אומר, אבל אנחנו דנים פה לא על המחייב, המחייב הוא ודאי בעלות על הגג, ויש כל מיני תנאים מהו גג, ואיזה גג מחייב אותי במעקב, אבל הנידון שלנו היום הוא לא לגבי המחייב אלא לגבי עצם החיוב, מהו החיוב שלי ואיך אני מבצע את החיוב, האם אני מבצע את החיוב הזה על ידי תורס פעולה ומייס מצווה של עשי אסמק או לא, המייס מצווה רק תופל והעיקר הוא בחפצה של הגג. וכאן טוען המחנה פריים על פי דברי הרשב"א, שכמו שאם אתה היית מקיים מעקה עבור המעקה, הבית הגג שלי, יצאתי ידי חובה, אז הוא הדין מגוי עשה את הפעולה הזאת של בניית המעקה.
וברכה יש?
עוד מעט נגיע לברכה, זה הספק של המחנה פריים, ואיך שלום, זהו טיימה של הרייב וצהל שכוסף לשלוחו של עוד כמו סו עברו, דהי תם לחודי לא סגי לא משיועיל תפילס כלים על ידי עובדי כחובים כיוון דלו בעינון שליחו כמו שכוסף הרעש בו, אבל שהי חושב מה שעושה האקו כמו שעשו הוא בעצמו, זה מה שיחיל מעלה פה את הספק, את הנקודה הזאת. אינו חינמי, אני יכול לומר שהמצווה הזאת של מעקה, קיימתי אותה בזה שיש מעקה על הגג, אף על פי שהגוי ביצע את הפעולה של עשיית מעקה. אבל זה לא מספיק לי כדי להסביר, או כדי איך אומרים בעברית? ל-justify,
להצדיק,
יפה, להצדיק את הברכה על הפעולה הזאת, כי ברכה לא תוכל לחול אלא על ידי מייס מצווה. אז ייתכן שאומר שיש שני דינים במצוות מעקה, יש את הדין של המעקה גופו, ואת זאת אפשר לקיים על ידי פולס הגוי כשהוא בונה את המעקה, אבל יש עוד דין שלצורך ברכה אני צריך מייסה מצווה, אבל שיהיה חושב מה שעושה הגוי כאילו הוא עשהו, בשביל זה אני צריך תורה שליחוס, כאשר הפעולה של השליח מתייחסת אליו למשלח, לזה אני צריך תוקף של שלוחו של עודם כמוסו, ואז המשלח יכול לברך על הפעולה של המצווה למרות שהוא עצמו פיזית לא ביצע את הפעולה אלא ידי השליח המשליחו שלו כמוסו, מה שאין כבגוי, שאין שליחו סוגוי, אי אפשר לבוא ולומר שעל ידי מייסה של בני הסמקה של הגוי הביילים, הישראל נחשב כאילו הוא בנה את המקה, כאילו הוא עצמו עשה את המקה כדי, ונפקימין כדי שיברך עליו, ואפילו אם עשור חברו, לא חושב כאילו הוא עשור בעצמו, שהוא עשה את זה לא מדי טוב, אין כאן תור שליחוס, ולכן, אין בעל הבית מבורך על הגוי. רק שנייה אחת, לפני שאני מאבד את הקשר. אבל אומר המחנה אפרים, על אף שאני לא יכול לברך על בניית מעקה של הגוי, אבל אומר אומן המתקן עושו יכול לברך עליו. למה? כי אומר שלגבי פועל יש דין מיוחד שיד פועל כיד בעל הבית, אבל בנידון נידן אם עשו על ידי אומן פועל אז ניתן לברך דחי אם עית עובי כוחו משליחוס. רק שני אחת, אוקיי, כמו שכוסוב הרב בכנסת גדול משם רבו סב דעשי אסמקה וחיוצא לא בעינון שליחוס ואין בעל הבית מבורך עליו אלא האומן המסקין אוסו מבורך וכיוון דלא בעינון שליחוס בחי גוונה אינו חושב עושה מצווה. אז מי עושה את המצווה? זה שבונה את המעקה, זה שמתקן את המעקה, וכן גוי ודאי לא יברך. אין שם בלחשוף ראש השונה דלא פרקי חודש כוסף תנהיט ביל על ידי עובי כוכבים יוכל לברך עליו, אז הוא חוזר חלילה להשוואה של הרשב"א לתפילת כלים, והפרי חודש מסכים על פי הרשב"א שאפשר לברך גם על תפילת כלים של גוי, אבל בנידו דינה נראה לי שיברך בעל הבית עם עשור על ידי אומן פועל יום מטעם הראשון לפרש כוסף הפרי חודש תחיימה את אובי כבר לשליחוס הני מילי ומידי צורך שליח תהיה אפשר לעשות שלא מידס בעל הבית אבל מידי דיוכל לעשות זו שלא מידס בעל הבית הרי הוא עשוי כסוכה ומקב הרי זה נחשב שלוחו אז אינני יודע, הלשון, אתם צריכים לעיין שוב פעם בלשון נדמה לי שהוא חוקר, הוא מסתובב סביב הנקודה הזאת והוא לא מגיע למסקנה ברורה לכתחיל הוא רוצה לומר שוודאי פשוט שאין לברך על בני אסמקש על ידי גוי אמנם הוא קיים את המצווה של בסיס המקה בגגך כי לא בעינון שליחוס ולכן הפעולה של הגוי נחשבת לפעולה עשייה אבל זה לא יכול להיות מטעם שליחוס כאילו הבעל הבית עצמו עשה את הפעולה ולכן הבעל הבית בשום פנים ואופן לא יכול לברך חוץ וכאן אני חושב שהוא מסתפק אולי אם הגוי הוא פועל עוד פעם הלשון לא ברורה אז כל אחד יעיין בפנים ואם נוציא את המחנפיים ממקורו אולי זה יהיה יותר ברור אולי שהמחנפיים נדמה לי אני בלי בעירבון מוגבל אני אומר נדמה לי שהוא מתכוון לומר שאם הגוי הוא אומן אז כיוון שאין צורך לשליחוס וגם אם אתה מקים מעקה עבורי אז יצאתי ידי חובה אז לכן הוא מסתפק שמה אולי במקום שלא בינן שליחוס אז אפשר לקיים את הברכה לברך את הברכה על פעולת גוי במידי דיוכל לעשות שלא מידס בעל הבית הוא אומר לו אם את גוי משליחוס אלא במידי זה צורך שליח אבל במידי זה לא צורך שליח לא אם את גוי ואני חושב שהוא מתכוון לומר דיוכל לברך בעל הבית כדוגמת הרשב"א בתפילת כלים שהרשב"א מאפשר לברך על התפילה של הגוי ונראה לפרש בסוף העמוד דלמין חסכינו קיום מצווס מקה דורשת עשייה סמקה והמחנפיים סובר שהמצווה היא לא בעשייה סמקה אלא בקיום המקה עצם קיומו של המקה אוקיי אז את זה תיינו בפנים עכשיו המצווה של תשביטו ובזה נסיים להיום יש לכם את הדף מצווה תשביטו מצאתם כזה דבר, כן או לא? אז שוב פעם, מהי המצווה של תשביטו חמץ מביתך? האם המצווה היא פעולת הביור לבאר את החמץ? או המציאות שאין לו חמץ ברשוסו בביסו? אז שוב פעם, אם אני חוזר לפעולה של השבוס עשה חמץ בקובה סי, אז היא מצווה כדוגמה קלאסית, של מצווה שבעשייה והדגשו על פעולת המצווה ואם מצד שני המצווה היא לא כדוגמת כל המצוות שהפעולה היא מחויבת אלא המציאות הזאת מה שהוא קורא תוצאת הפעולה שלא יהיה לו חומץ ברשוסו היא המצווה אז נפקמינו, הוא מביא פה ארבע נפקמינות. א', מי שאין לו חמץ, האם הוא חייב לקנות חמץ כדי לבאר את החמץ? אז believe it or not, המנחס חינוך חוקר בנושא הזה, קשה להאמין. אבל המנחס חינוך אומר שאם המצווה היא בקום ועשה, דיין פעולת השפטה, השפטת החמץ, אם אין לו חמץ, לא קיום את המצווה. והוא כמו מי שאין לו בגד של דל קנפוס נהיד אינו עובר אין כאן עבירה ואם אין לו חומץ אין כאן עבירה של בעירו בימוצה מקום מקום לא קיים עשה מצווה הוכינה מכאן כמו שבציציס הוא מברך על מצווה ציציס והוא מקיים את המצווה על ידי קום ועשה של לבישת ציצית הוא הדין כאן כמו שנבקש ממישהו לקנות צעד, לקנות בגד שיש לו דל קפס, נבקש ממישהו להיכנס לסופרמרקט בערב יום הכיפור, ערב פסח, כדי לקנות חמץ, גם זה משוגע, משוגע לא, ערב פסח הוא נכנס לקנות חמץ, ואומר מלכס חינך שהוא חייב לעשות כך, כי אין לו חומץ, כדי לקיים בקום ועשה את המצווה של השבוסס חומץ, ויעביר אוסו ביודל כדי לקיים מצווה. עד כאן לשונו. אבל אחר כך המלכס חינך חוזר בו, והוא טוען במסקונו שהמצווה הזאת אפשר לקיים אותה בשב ואל תעשה. הוא לא חייב לקנות חמץ על מנת לברו, ואם אין לו חומץ, מקיים גם כן המצווה שפיסו בשב ואל תעשה. אז רבותיי, אחד מהמפתחות לשעס הוא החילוק הזה בין קום ועשה לשב ואל תעשה. וכאן יש לנו דוגמה מצוינת, אבל אני מביא לכם את הדוגמה הזאת משום שהיא חופפת למה שאנחנו רוצים לחלק בין פעולת המצווה לבין החפץ שבמצווה. אם כן, אין צורך לדגדג שיהיה לו חומץ קודם הפסח לברו, ואין דומה למצוות ציציס, כי במצוות ציציס יש קום ועשה של לבישת בגד מצויץ, מה שאין כן כאן בנוגע לתשפיסו, אין המצווה מחייבת אותי בקום ועשה לבצע את הביר חומץ במעשה, אלא העיקר הוא שהחומץ מושפס, ואם החומץ מושפס, על ידי זה קיימתי את המצווה במציאות של חומץ מושפס בשב ואל תעשה. זה נפקא מינה ראשונה, האם הוא חייב לקנות חומץ כדי לברו. בדרך אגב, הוא לא מביא כאן את הבעל המור, אבל הבעל המור אומר בפסוחים שהוא חייב, הוא חייב לקיים את המצווה הזאת בקום ועשה, ובעל המור מחדש, אפילו על ידי אכילת חומץ, הוא יכול לקיים את המצווה של תשביסו. נפקא מינה שנייה, האם הלאו של בלירו בימוצא הוא לאו הניתק ליסא? יש לנו כלל במסכת מכות שאין מלכס הלאו הניתק ליסא, כדוגמת גזלו, יש מצווה של ואושי וזה גזלו, אז אסא מנתק אס הלאו, אז אם אסא מנתק אס הלאו, אנחנו נותנים לו שתי אפשרויות, שתי אפציות, או שהוא יקיים את האסא, או שנלקה אותו, זה נקרא כימו ולא כימו, הלשון של הגמרא בסוף מקס. ומילא, מה אני עושה במישהו שעובר בעל ירוע בימוצא? אז תוספות אומרים, על פי סוגיה בפסוחים צדי ה, שבעל ירוע בימוצא היא לאו הניתק לאסא של תשביסו, ולכן לא לוקים על בעל ירוע בימוצא. ואילו הרמב"ם סובר בהלכות חומץ ומצה, נדמה לי אם אני לא טועה איזה פרק ה, הרמב"ם קובע שמי שקונה חמץ בפסח ולכן הוא עובר על העבירה של בעל ירוע בימוצא בקום ועשה, ואולי שיש בו מעשה אז לוקים. שואלים כל הראשונים, איך ייתכן שלוקה אולי אני תקלסה?
איך זה יכול להיות? בעל ירוע בימוצא זה לפני, זה כבר בפסח.
כן,
תשביסו זה לפני פסח, אז איך זה יכול להיות?
לא, תשביסו מתחיל לפני פסח והוא ממשיך עד לאחר פסח. אז אם הוא קונה חמץ, אז מקשים כל הראשון וכך יש את התוספות, איך ניתן להלקות אותו? חייב במצעשה של תשביסו. אז יש לנו דוגמה קלאסית של אסי לאו הניתק לי אסי. אז איך ייתכן שהרמב"ם סובר שמלקין אותו אם הוא קונה חמץ בפסח? מתרץ המלכס חינוך שהרמב״ם לעומת תוספות סובר שיש מצווס אסי של תשביסו בשב ואל תעשה. כלומר, תוספות סובבים שהמצווה של תשביסו היא בקום ועשה. זאת אומרת, התורה מחייבת אותי בפעולה של ביר חומץ. ולכן הדוגמה של בלירו בימוצא היא קלאסית, היא אסי לאו הניתק לי אסי, עבדת על הלאו אז אתה מחויב באסי. אז קנית חומץ בפסח ועברת על בילו של פסח של חומץ, אז אתה מחויב לביית החומץ. זאת היא שיטת תוספות. לעומת זאת הרמב"ם סובר שהמצווה של תשבית הוא איננה מצווה חיובית בקום ועשה להשבית את החמץ, אלא המציאות שאין לך חמץ והעשה מתקיימת בשבי ואל תעשה, אז אין כאן חומץ פעולס אגב לומר שהוא מנתק את הלב. עוד נפקימינו גימול, שאם המצווה היא בקום ועשה, אז לא יכול לצאת ידי חובה אם הוא עשה את הפעולה הזאת לפני חצות היום, כי התורה אומרת אך ביום הראשון תשפיסו, אך חילי דהיינו בחצות של ערב פסח יום י' דלת, אז ורק אז הוא יכול לקיים את המצווה. ולכן אם הוא ביער את החמץ לפני חצות היום, לא קיים את המצווה. פילי פלוי, אילולי שהמן חסכינך היה אומר את זה, איך יוצא מפי צדיק לומר דבר כזה, שאדם כמו שמנהגנו לבאר את החמץ בעשר בבוקר בידל בניסן, אז הוא לא קיים את המצווה. אבל אם אני סובר שהמצווה מסקיימת על ידי שב ואל תעשה במציאות הזאת שאין לו חומץ בבייס או ביאח בחצות היום, אז גם בשב ואל תעשה הוא קיים את המצווה, לא אכפת לי שהוא עשה את המייסה לפני כן. אז יוצא ככה, מייסה המצווה עשה בידל בבוקר, וקיום המצווה הוא השיג במציאות הזאת שאין לו חומץ בשוסו בידל בחצות. רק שני אחד, עוד נפקבין, ואז נסיים את שלושת הסוגיות שלמדנו. עוד, האם יש דין של חוטף מצווה? יש הלכה שמי שחטף מצווה מחברו, אז הוא חייב לו 10 זהובים כסף. אז מה הדין אם אני בלי רשות שרפתי, ביארתי את החמץ שלך? אם אני אומר שהמצווה היא בשם ואל תעשה, אז לא גזלתי ממך כלום. המצווה שלך מתקיימת על ידי כך שאין לך חומץ בשוסך בשם ואל תעשה. אבל אם אני אומר שיש מעשה מצווה וחובת מצווה בקום ועשה, אז חטפתי את המצווה ממך, ועל ידי כך אני חייב לשלם לך בנזיקין 10 זהובים כסף. אז רבותיי, פה נסיים, נעשה אולי מאמץ להוציא את הדברי יחזקאל, אולי גם להוציא את המחנה אפרים מהמדפסת שלנו פה, אם היא קשרה לפעילות. נוסף לזה, אנחנו רוצים לראות אנציקלופדיה תלמודית לגבי הגבוה, קניין הגבוה. מהו קניין הגבוה? האם קניין הגבוה הוא מייסה של הגבוה, או שבחפץ החפץ יהיה מוגבה? ונפקמינו, מחלוקת בין הקצות והנסיבס לגבי מי שמניח אוכל למעלה על השולחן והבהמה קופצת למעלה כדי להגיע לאוכל ונמצא שהבהמה היא מוגבעת, לדעת הקצות הוא קונה, מוסד זאת לשם קניין. למרות שאין כאן פעולה של הגבוה, ודאי בכל דיני התורה זה לא נחשב לפעולה הגבוה בזה שהוא הניח אוכל על גבי השולחן, מה שאין כן לפי הקצות כאן יש דין של החפץ שיהיה מוגבה, מה שאין כן לפי הנסיבס אמרנו שיש צורך במייסה הגבוה, ומה שהוא מניח את האוכל על השולחן אפילו מקום גבוה, זאת לא נחשבת לפעולה הגבוה. וזה באנציקלופדיה תלמודית, אם ירצה השם, בעזר השם נוכל להוציא את זה בדפוס, אוקיי? אז נעמוד פה.